לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכ"לית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של לתפוס את הפטנט, הפודקאסט שיעשה לכם סדר בעולמות של הקניין הרוחני, הפטנטים, החדשנות והיזמות. אני דוקטור אתי לוצאטו, עורכת פטנטים ומנכ"לית קבוצת לוצאטו, ואיתי עורכת דין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק בקבוצת לוצאטו, קבוצה שעוסקת בהגנה על חדשנות ויצירה באמצעות קניין רוחני. בכל פרק נארח כאן את האורחים המעניינים ביותר בעולמות של החדשנות ונצלול לנושאים שמעניינים את כולנו. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לכל הפרקים של לתפוס את הפטנט באפליקציות ובאתר של רדיוס 100FM ובספוטיפיי ובאפל פודקאסט.
אז השבוע הבטחנו את האורחים הכי מעניינים, אז הבאנו איתנו את אלעד רז, מנכ"ל ומייסד של היוניקורן אקס סיליקון, שמפתחת שבבים עבור מחשבי על, וגם נסביר מה זה בדיוק, כדי לדבר על מחשוב על, על הדרך היזמית של אלעד, ואיך קניין רוחני הוא כלי אסטרטגי להצלחה. אז ברוך הבא אלעד.
המוצרים של החברה לפנינו.
כן, תכף נראה אותם גם למצלמה יותר מקרוב. אז אולי נתחיל מההתחלה, וככה אלעד תספר לנו טיפה על נקסט סיליקון, מה הטכנולוגיה שלכם, איזה בעיה באתם לפתור בעולם.
אז קודם כל בוקר טוב לכולכן, אני לא בטוח שאני בן אדם הכי מעניין בעולם, לפני שנה בערך ניסו להגיד...
אל תהיה סקפטי.
לא, ניסו לשאול אותי, תגיד, מה הדבר שמעניין אותך? והייתי איזה קבוצה של יזמים אחרים, ואחד מטייל ומטפס על הרים, ומשחק בספורט אתגרי, ולי יש את הילדים שלי, ואני כאילו די משעמם ודי פלט. אני כן יודע להכין קפה טוב.
זה דווקא יותר מאתגר, עם הילדים, ועשה זה...
כן, אבל אתה מרגיש שאתה יודע, אני צריך לצוד איזה עריות, כאילו אין לי שום דבר מהדברים האלה. כן, אז קודם כל עליי, אני מתכנת, ככה אני מגדיר את עצמי, מאז שהייתי קטן, תמיד נמשכתי למחשב, ומה קורה בפנים, ואיך מתכנתים אותו, ואיך יוצרים דברים חדשים, מה שהיום בחברה מכנים כ-value creation, וזה מה שנורא נורא אהבתי לעשות, התגלגלתי ל-8200, ולאחד מהיחידות שם היותר מובחרות, ו... ואז יצאתי מהחברה, הקמתי חברה שמלנוקס קנו אותה ב-2014, ואיכשהו תמיד נמשכתי לעולמות של מה שאנחנו קוראים דיפ-טק.
אולי תפתח את הסוגריים של מלנוקס, אני חושבת שזה באמת אחת ההצלחות הגדולות בהייטק הישראלי.
חבל על הזמן, כן. ואנחנו מתראיינים היום שבוע אחרי יום הולדת שלי ושל עמית קריג שמוביל שם את הסייט, והיה עליו כתבה מאוד יפה.
מזל טוב.
בגלובס של הסוף שבוע
ראיתי. בדיוק, כן. בדיוק. אז הוא רכש את החברה הקודמת, ומלנוקס מייצרים שבבים, ומייצרים גם חברת טיפ-טק, דיפ-טק, ומייצרים שבבים בשביל תקשורת בין שרתים שעושים אותם. ובאמת, בעולמות של מלנוקס נחשפתי לעולמות של מחשבי על, או סופר קומפיוטינג. זה היה השוק העיקרי של מלנוקס בזמנו.
שהקדימה את זמנה?
אני לא חושב שהם הקדימו את הזמן, אני חושב שהם היו בול בזמן, הם התחרו מול ענקים, אם מישהו מכיר את ההיסטוריה, מול IBM, שאיכשהו עשתה טעות אסטרטגית, ומלנוקס פשוט לקחה את השוק, ואם אנחנו מסתכלים על תקשורת בין מחשבים, רק שתבינו את הגודל של זה, של מחשב על, אז קודם כל יש לו צריכת חשמל של 30 מגוואט או 50 מגוואט, זה כאילו עיר, ויש מחשבים ענקיים ביפן שצריכים 100 מגוואט, זה כאילו, זה היסטרי. ומסתכלים כמו בסרטים, ממש ארונות כאלה של מחשבים שמחוברים אחד לשני, ואני חושב שהדבר שמאפיין את מחשב על, מאשר הרבה לפטופים שמחוברים ביחד, זה לא רק השבבים והעיבוד של המחשוב, אלא גם איך הם מתקשרים אחד עם השני. וזה בדיוק מה שמלנוקס עושה. כי ברגע שיש לך 6,000 שרתים על מאות ארונות וצריך לתקשר ביניהם, אז הבעיה זה לא אני מדבר איתך, אלא איך כל מחשב מדבר עם כל מחשב כמה שיותר רחוק.
אגב, סופר מוליכים אמורים להקטין את הצריכה של האנרגיה?
חד משמעי, כן, כן. מוליכי על, הרי אחד מהדברים שכולנו שומעים ומתמודדים, זה צריכות אנרגיה. 50 מגוואט, זה אומר, רק שתביני שעלות חשמל של המחשב, לפעמים יותר גדולה, לפני 5 שנים, מאשר עלות של הקנייה של המחשב.
כן.
זה קריטי.
נכון. זה מטורף.
ושמים אותם בצורה אסטרטגית ליד תחנות כוח גרעיניות, והיום עם כל הדאטה סנטר, מגה דאטה סנטר של AI קומפיוטינג, מנסים באמת למצוא קודם כל את המקומות של אנרגיה זמינה, זולה וקבועה, ואחרי זה בונים את הדאטה סנטר הזה. אז בהחלט, ומה שמתחמם בעצם זה הסוויץ' או הטרנזיסטור בתוך המחשב, שכל פעם שהוא מתחלף, נוצר חום, מתבזבזת אנרגיה, ובערך לפני 10 שנים הגענו למצב שבו הטרנזיסטורים קטנים, אבל צריכת חשמל שלהם לא...
קטנה.
היא קטנה, אבל לא באותה צורה, אז אנחנו מתחילים להיות כאן במקום שלכולם חם, כן? אז בכל מקרה, זה מלנוקס, ובמלנוקס באמת נחשפתי לעולמות של מחשבי על, ובמלנוקס גם נחשפתי לעולם הפטנטים. אז אני רק רוצה, כי שוב פעם, זה הפודקאסט שאנחנו עוסקים פה.
פתחנו את השאר, כן.
ואני רק רוצה להגיד שאני בתור מתכנת אוהב לכתוב קוד, להסתכל על הבעיה ולפתור אותה, וכמו 99% מהמתכנתים שאני מכיר, מעסיק, גם אנשי חומרה, הם כותבים קוד שמתאר את החומרה עצמה, אנחנו שונאים לעשות דברים אחרים. החל מלכתוב תיעוד, כן? זה משימה שמאוד צנועה על, על, על מתכנתים, ואז פתאום אתה צריך לרשום פטנט, שזה בסדרי גודל יוצא מהקומפורט זון שלנו.
אנחנו עוד, זה סוגריים גדולות, עוד נחזור לפטנטים. אני חושבת שבאמת, אז התחלנו לדבר באמת על הדרך שלך, ומלנוקס, חברה, אני לא חושבת שיש בנם בישראל שלא שמע את השם, שרכשה את החברה שלך, ובאמת, אולי תספר לנו איך משם הגעת לנקסט סיליקון, וקצת יותר מה אתם עושים.
אז במלנוקס נחשפתי לעולמות של מחשבי על. ומלנוקס מאוד מאוד עסוקה בתקשורת, אבל כחלק מהמחשב, יש את התקשורת עצמה, יש את הזיכרון, יש את הסטורג', שזה בעצם דיסקים שאנחנו שמים שם המידע, ויש חלק מאוד חשוב של מחשוב, ובמחשוב יש סוגים שונים של מחשוב. יש מעבדים CPU, שזה מה שאנחנו מכירים מאז, עם המעבד הראשון של אינטל 4004, עם איזה 6,000 טרנזיסטורים, והמעבדים השתכללו והשתפרו, וחוק מור והרבה דברים אחרים, ויש סוגים שונים של עיבוד, שבדיוק נכנסו לתוך המשחק, כמו... GPUs, שהיום NVIDIA היא המלכה ובעצם מוליכה את השוק, או חברה כמו AMD שיש להם, את MI350, שזה גם איזה שבב GPUs, והרבה ניסיונות לאיזה מחשוב כזה או אחר, ואז אמרתי, אוקיי, אני ממש טוב בקומפיוט, אני מבין תוכנה, אני מבין מה קורה למטה, למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה יותר טוב?
זאת לחבר את התוכנה לחומרה.
אז זה בדיוק הרעיון שנכנס. קודם כל, אתה מסתכל על החומרה ואתה לומד מה יש. ובתור מתכנת שזה סוג של דיסציפלינה מסוימת של ידע, גם קניין רוחני, גם אימפלמנטציה, היא שונה לגמרי מהחומרה. אז אתה אומר, אוקיי, יש את החומרה, כנראה אני לא המהנדס חומרה הכי טוב בעולם, כי אני לא מכיר בזה, לעשות חומרה שהיא יותר טובה מחומרה אחרת לא תוביל אותי לשום מקום, אבל בוא נלמד איך היא עובדת. ואז אתה מגלה שהרבה מהפתרונות שמהנדסי חומרה עושים לבעיות אמיתיות, נגיד, ה-KPI, זאת אומרת, מה שמגדיר שבב מחשוב מהשני, הוא נטו כמה זה רץ מהר יותר, כאילו כמה אתה מסיים את העבודה יותר מהר, כמה צריכת חשמל אתה צורך פחות, ומה המחיר שלו. ולמה זה חשוב הצריכת חשמל והמחיר? כי אני יכול להגיד שאני עושה שבב שהוא פי מיליון יותר טוב מאינווידיות, אבל הוא מכיל מיליון מעבדים מחוברים ביחד, אז כאילו, זה באמת יותר טוב? כנראה שלא, כן? ובעצם ההבנה שלי בשביל לעשות שבב יותר טוב, אנחנו, בתור מישהו שמכיר את התוכנה, אנחנו יכולים אולי לעבוד לקונספט שהוא מאוד דומה לפרטו פרינסיפל, אני לא יודע אם מישהו מכיר, ה-20-80, זה בכל אספקט בחיים שלנו, ובדרך כלל שמים אותו סביב משהו מאוד ספציפי, תנצל 20% מהזמן שלך ל-80% מהעבודה, אתה יודע, תנקה את האינבוקס שלך מכל מיני מילים קטנים ומעצבנים, ובכלל, כאילו, באיך אתה חושב, וגם בכתיבה, כן? למה אנחנו לא עושים את זה למחשוב? תחשבו רגע, יש לי מחשב על שמכיל את ה-6,000 שרתים האלה הגדולים מכל החוטים וכל הדאטה שעובר, בוא נסתכל מה קורה רוב הזמן. כשאתה מסתכל מה קורה רוב הזמן, אתה מגלה ש-99% מהזמן...
אבל מה, אף אחד לא חשב על זה, או האתגר הוא כזה שהיו חסמים?
תכף אני אגע בזה, אבל תחשבי, ש-99% מהזמן במחשבים האלה, יש איזה כמה פיסות קוד מאוד קטנות, שמשתנות בין אפליקציה לאפליקציה, אם אני עושה סימולציות גרעיניות, או אני... מנסה להבין לאן האש תתפשט ב-Wildfire, יש אחוז מאוד קטן של קוד שרץ. אז למה אנחנו מנסים שכל פקודה תרוץ הכי מהר? בוא נדאג שרק הפקודות האלה ירוץ יותר מהר, הם נכון, הן יותר חשובות. בדיוק, אז אנחנו קוראים להם Lucky Flow, ולכל השאר Unlucky Flow. בוא נתמקד ב-Lucky Flow, נעיץ אותו ממש ממש הרבה, כאילו פי 200 יותר מהר ממה שאנחנו יכולים, אוברול יש לך הרבה אוברהדים, אז אתה מריץ את האפליקציה פי 4 יותר מהר, אבל עדיין אתה מנצח, כן, מתמטיקה, כן? אז זה היה הקונספט. ואז אתה מתחיל לחשוב על זה, וגלגל את זה בראש, ואחד מהשאלות, זה באמת כמו שאת שואלת, רגע, מה נסגר? למה אתה? אף אחד עשה את זה, מישהו עשה את זה, אולי חקרו את זה באקדמיה, ואתה קורא, ואתה קורא, ואתה קורא, ואתה מבין שכולם היו ליד. כולם היו ליד.
היו חסמים טכנולוגיים לזה? שאתם פתרתם?
חלק, אבל אני חושב שהרבה מי שחקר את זה, קודם כל, בתעשייה יש אפס, כן? בתעשייה זה מאוד מאוד, זה pattern oriented, אני עושה מעבד, אני עושה many core וקורא לזה GPU, זאת אומרת, זה תבניות מאוד מאוד קבועות, באקדמיה חקרו את זה, ותמיד היו ליד. ואני חושב שהסיבה, הקופאונדר שלנו, אילן טייר, אמר את זה בצורה מאוד יפה, זה כאילו שתי דיסציפלינות שונות שלא מדברות אחת מהשנייה. תוכנה וחומרה, כן? זה שונה לגמרי. ופתאום שאתה מבין את שתיהם ביחד, ואתה אומר, אוקיי, בוא נעשה, ניצור משהו חדש, שלא היה קודם, אתה מקבל את נקסט סיליקון. עכשיו, לא יודע אם רואים, אבל בטישרט שלי יש כאילו משחק פונג, שהוא תוכנה וחומרה. כן, אדם הוא הקריאטיב שלנו.
אני מקווה שהבאת לנו גם חולצות כאלה.
נשלח לך. אני חושב שהרבה ממה שמניע את נקסט סיליקון קדימה, בכל התחומים, גם זה שאנחנו קומה אחת, שאנשי חומרה ותוכנה שווים ביחד, זה השיח הזה. וזה דווקא מאוד מעניין שאתה כאילו מנסה... לגייס מהנדס חומרה, אתה מסביר לו את הרעיון, וקשה לו להבין, כי הוא היה רגיל שאוקיי, תן לי פקודה, אני אריץ את זה. אתה אומר לו, לא, זה לא עובד ככה, כן? בוא נתמקד במה חשוב. איך אני יודע מה חשוב? אתה לא צריך לדעת מה חשוב. עשה איזה אלגוריתם, שילמד מה חשוב, ויגיד לך מה חשוב. וזה עדיין קשה. כן, 7 שנים אנחנו לתוך הדבר הזה, וזה מאוד מאוד קשה לאנשים לתפוס את זה. אני פשוט חושב שזה לא סטנדרטי, כן? וזה רעיון פשוט. יחסית.
בדרך כלל הרעיונות הטובים הם גם פשוטים, אני חושבת שגם הרעיונות המוצלחים, זה היכולת לעשות איזושהי זום אאוט, לא ללכת בדרך שבדרך כלל הולכים בה, אלא להסתכל מבחוץ ולראות האם אפשר להביא איזה טוויסט.
אני אתן גישה אחרת, אני אבוא מעולמות הכימיה, אז תמיד באמת אתה, בכל מערכת שהיא גם מורכבת, אתה קודם כל נסה לזהות מהו שלב קובע מהירות, מהו השלב שבו יש את החסם שצריך לפתור, והוא בעצם יריץ את כל המערכת. כי המערכת נבחנת על הנקודות האלו, על השלבים האלה. אז אני חושבת שזו הנקודה באמת של החיבור בין החומרה לתוכנה, היה שלב קובע מהירות, שאם גוברים על זה, אז זה נותן את הקפיצה המשמעותית.
לגמרי, אמרת, ואני אומר שזה שלב לא טריוויאלי, שאני לא כימאי. כן?
לא, זה מהחיים, זאת אומרת ש...
כן, אבל אני חושב ש... נגיד... מה שמאפיין את נקסט סיליקון, שזה סולושן מסקראץ'. זאת אומרת, זה לא ש... כאילו, אתה צריך להמציא את כל המתמטיקה ואת כל המדע בשביל להגיע לנקסט סיליקון. אתה מתחיל מהחומרה, מאימפלמנטציה של החומרה, אתה עובר לתוכנה, ואיך התוכנה מנהלת את זה, וכל ה... אנחנו קוראים לזה Intelligence Compute Architecture, איזה משהו, בינה כזאת שלומדת מה חשוב, אתה צריך לעשות את זה מסקרץ', להבין מה חשוב יותר, מה לא חשוב יותר, פתאום לגלות שיש איזה חוק שנקרא חוק אמדל, כן? אתה מיץ משהו נורא מהר, פתאום אתה נתקע באיזה בטנק. אז פתאום אתה צריך להבין אותם, ואיך אתה מטפל בהם.
אז אולי אתה נותן איזשהו DNA ליזם, מה צריך באמת להיות יזם, שמגיע להצלחות הגדולות, זאת אומרת, של לזהות את מה שאחרים אולי נמצאים ליד ולא...
כל יזם שאני דיברתי איתו, עושה את מה שהוא עושה, כי זה מה שהוא רוצה לעשות. אנחנו לא בונים חברות, כי וואלה, אנחנו חושבים מראש בצורה אסטרטגית, וואו, זה יהיה משהו גדול, או זה יהיה משהו קטן. זה לא מעניין, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אני מאוד אוהב תוכנה, אני מאוד אוהב דיפ-טק, הייתי עושה את זה, גם אם, בהתחלה היה סיכונים טכנולוגיים מאוד גדולים, מי אמר שזה יעבוד?
ומול ענקיות אתה פועל, זה
ריסקי גיים. ומול ענקיות, ואם אתה יכול לגייס את הטלנט, או לא יכול לגייס את הטלנט, וזה מה שהייתי עושה. הייתי עושה את זה בכל מקרה. ולכן הטיפ של היזם, ולא משנה דרך אגב כמה יגידו לך שהרעיון הזה הוא רעיון מפגר, כן? היית עושה אותו.
מדהים.
ומכאן אולי, זאת אומרת, מבחינת, אנחנו מסתכלים בזווית של יזם, איזה תכונות נדרשות, מה צריך לעשות בדרך, כדי לעשות את הדברים, לנפץ את התקרות. אז קודם כל, כמו שאתה אומר, אני רציתי לפתור את הבעיה הזאת, זה מה שאני יודע לעשות, אני רציתי וגם האמנתי. זאת אומרת, זה שכולם היו סביב ולא הגיעו לאיזושהי נקודה, אני מאמין שאני יכול.
חד משמעי, ואני חושב שכל פגישה שהייתה לי עם מישהו, והיה לי איזו פגישה עם ארכיטקט מאוד מאוד בכיר, אתה יודע, שמו הולך לפניו, שאני מספר לו את הרעיון ואומר לי, זה לא יכול לעבוד. ואז אני שואל למה. זה השאלה השנייה ששואלים. אם אתה מקבל תשובה טובה שאין לך מענה עליה, תחשוב טוב על הכיוון שאתה הולך. אבל לא קיבלתי למה. רגע, אתה לא מבין. כן? שזה לא תשובה. כן?
נכון.
בוא, אז מה שאני אומר ליזמים, תדברו עם הרבה אנשים, אל תהיו אובססיביים, יש כאלה שאובססיביים, הרעיון רק שלי, אני לא רוצה שמישהו יעתיק אותו, זה לא יקרה. כן? כולם רוצים להיות ביל גייטס, אבל שניתנת להם ההזדמנות, אז אומרים, לא, לא, אבל יש לי עבודה טובה, אני מרוויח הרבה כסף, אני לא אעבור לעולם היזמות. זה לא עובד ככה בחיים אמיתיים, כן? הסיכון והריסק ריוורד, כן? הסיכון והתשואה, זה לא עובד ככה. תתייעצו עם הרבה אנשים אחרים, תשמעו מה הם אומרים, על הכל, כן? כולל אסטרטגיה של איך אני הולך לשוק, על הביזנס. מזה נגזר הרבה דברים של כיוונים, של קניין רוחני ודברים אחרים.
וכבר בשלבים הראשונים התחבטתם בשאלות האלה, כולל על אסטרטגיה, על בנייה של אסטרטגיה של קניין רוחני?
ביום הראשון.
שאולי אחר כך אנחנו.
ביום הראשון של החברה, אני ישבתי עם מוכרי פטנטים, ואת זוכרת שאמרתי שזה לא הכיף שלי?
כאיש תוכנה אנחנו...
אני שונא את זה.
יש את המיתוס הידוע.
ואיכשהו הצלחתי להיכנס לזון, האמת עד עכשיו עם פטנטים אני בזון, כן? אני קורא אותה מילה במילה,
מסמן. כי מה אתה מבין לגבי פטנטים או קניין רוחני? מה אתה מבין כיזם שבונה עכשיו אסטרטגיה גדולה נניח?
בסוף יש את האקזקיושן, את האימפלמנטציה עצמה, ויש את מה שיהפוך את החברה בעוד 20 שנה לאחד מהחברות הכי גדולות בעולם. ושיש לך המצאה חדשה, value creation חדש, שהוא נטו האלגוריתם והתוכנה והחומרה, ואתה יודע, זה כמו שניוטון המציא את כל המתמטיקה כזה מחדש, כולל נגזרות כזה, שזה insane, איך בן אדם אחד עשה כל כך הרבה דברים ביחד, אוקיי, עכשיו זה מעניין, עכשיו כנראה שמה שאתה תעשה עכשיו, יהיה לו הרבה נגזרות עתידיות, תגן עליהם מראש, תחשוב לאן זה יכול ללכת. ואני זוכר את הפטנט הראשון, שהוא כאילו ה-key patent, מה שאני מכנה אותו, קראתי לו באנגלית, runtime optimization for reconfigurable hardware, שזה שם מאוד מאוד ארוך ומפוצץ, על איך לזהות בזמן ריצה את התבניות האלה שקורות 99% מהזמן, ולקחת את החומרה ולהגיד לחומרה, תקשיבי, זה החלקים שמעניינים. ממש, זה כאילו האלף שחוסם 90% מהנגזרות.
וזה הקוד שבנית בהתחלה? עוד של איך החומרה תזהה את ה...
אני חושב שעוד לפני הקוד רשמתי את הפטנט. וחלק מההתייעצות שלנו עם, עם, עם הפטנטים עצמם, זה, כי אתה יודע, בהתחלה אתה לא יודע מה אתה תעשה, ואיך תעשה, ואיזה בלוקר תעשה. אז בוא נגיש אותו בתור איזשהו PCT, לפני שאנחנו נעשה פטנט, כדי שתוכל לעשות שינויים.
PCT זה בחינה בינלאומית, שרשות בוחנת בינלאומית בוחנת את הבקשה.
במקום ממש להגיש פטנט, כולה אנחנו רוצים לשנות את זה, ולחשוב גם איך אתה עושה continuation, כאילו החוות
המשך
הטבעיות,
של ה... כן.
המשכים של הפטנטים.
כן.
ממש ביום ראשון. ו...
זאת אומרת, אתה היית במודעות שהקניין רוחני זה נדבך מאוד חשוב בבניית הערך העתידי של החברה.
100%, 100% אני, ואני אגיד לך יותר מזה. וזה משהו שאני בטוח שכל אורח שיגיע לפה וכל יזם יבוא ויגיד איך, 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 איך מנסים לחשוב על יותר פטנטים, גם לא הפטנטים הקרדים, אלא הפטנטים מסביב שאתה רוצה להגן עליהם, ואז איזה מישהו אומר, כן, יש לי איזה רעיון נורא נחמד, שאני עושה איזה צ'ופצ'יק, וזה באמת צ'ופצ'יק, ואתה אומר לו, בסדר, אחלה, תכתוב פטנט, ואתה צריך לרדוף אחריו עם נבוט.
אני אעשה איזה פאוזה קטנה, ואסביר קצת למאזינים, שפטנט זמן החיים שלו הוא מאוד ארוך, 21 שנה. זאת אומרת שאתה בשלבים המוקדמים, בעצם חושב על כל התהליך קדימה, שהוא ארוך מאוד, ומה הערך שזה עושה לכל חברה שיש לה את הפטנט, על פני ה-21 שנה האלה. זאת אומרת שזה מחשבה מקדימה, אבל אין ספק שהיא מאוד חשובה בבנייה של הערך, כי יש הרבה שיקולים.
אם אין צ'אמפיון בחברה לזה, זה
נכון,
לא יקרה.
נכון.
והדירקטוריון של החברה, בדרך כלל בחברות סטארט-אפ, זה המשקיעים ששמים את הכסף, אז הם גם חברי דירקטוריון, אומרים לעצמם, כן, בוא נעשה פטנטים, כי צריך לעשות פטנטים. למה צריך לעשות פטנטים? כי זה מעלה את השווי של החברה. למה זה מעלה את השווי של החברה? כי אם החברה נרכשת ב-$100 מיליון, ויש לה 20 פטנטים, אז מי שעושה את האנדרייט, את החיתום של החברה, את השווי שלה, אומר, אוקיי, כל פטנט של קור, הוא לא יודע, $5 מיליון, ופטנטים מסביב זה $500,000, $1 מיליון.
זה חישובים פשוטים יחסית, אני חושבת שיש יותר מזה, וקצת דיברנו בשיחת הכנה, אני חושבת ש... צריך בין השאר לראות את זה בעיקר ליזמים ישראלים, לחברות ישראליות, זה לראות בעיניים של שותף אסטרטגי שבעתיד יכול לרכוש את החברה. כמו למשל, מלאנוקס נרכשה על ידי אינווידיה, אז כבר האינטרס של אינווידיה הוא זה שמכתיב לחברה מלאנוקס בשלבים עוד לפני שהיא נמכרת, איך זה ישרת אותה.
אז אני בכוונה הקצנתי את זה. ואמרתי שיש חברות שהדירקטוריון שלהם מסתכל על זה ככה, בצורה לא אסטרטגית.
בדיוק.
ואני חושב שזה די מטומטם, כן? כי אם, כי אם אתה מגיע למצב שבו יש לך חברה והיא מייצרת הכנסות, כן? ובוא נניח שאין לחברה עתיד קדימה, אז נורא פשוט, אתה מסתכל בחברות ציבוריות, בבורסה, אתה מסתכל על המכפילים שלהם, אם זה פי 5, או באזורים יותר סקסים פי 10, זה בערך השווי שאתה תקבל, עשית $50 מיליון בשנה האחרונה, אתה שווה $500 מיליון. בחברות שהן יותר עם value creation, בסטארט-אפים, שהן מייצרים יותר ערך, הכנסות זה איזשהו חלק מסוים,
שאפילו פחות משמעותי.
בדיוק, בדיוק. מה אתה עושה, ואיך אתה יכול לנצח את השוק? זה הפרימיום.
נכון.
הלנצח את השוק זה הפרימיום. ולכן זה לא כזה משנה אם יש לך 20 פטנטים, או 5 פטנטים מאוד טובים, או 300 זה יותר טוב, כן? אבל זה פשוט אינדיקציה לשוק של מה שאתה עושה זה מאוד מאוד חשוב, עצם זה שאתה לא ניובי, כן? ואתה הגנת על ה-IP שלך, זה מראה הרבה.
זה מראה גם שאתה מאמין במה שאתה עושה, ואני חושבת שבסופו של דבר, זה מוביל אותנו למסקנה שאנחנו חוזרות עליה כל הזמן, ומי שככה מכיר אותנו יודע אותה היטב, שהאסטרטגיית קניין רוחני חייבת ללכת יד ביד עם האסטרטגיה העסקית ועם המטרות. זאת אומרת, אם אתה מחפש שירכשו אותך, אתה תפעל בצורה מסוימת, אם אתה מתכנן להיות יוניקורן, יש לך אולי אסטרטגיה קצת אחרת, והמטרה היא לא the more the merrier, אלא לעשות את זה חכם.
אני חושב שזה מיסקונספשן לבוא ולהגיד, אני עומד להקים חברה, ובעוד 5 שנים יקנו אותי ב-$100 מיליון או $200 מיליון. זה מתכון לכישלון.
נכון,
נכון.
אני חושב ש... אתה כן יכול לראות את זה בתור משהו אחר. נגיד, יש חברות בתחומים שלנו, של השבבים, של סמי-קונדקטור, שקמות, ואתה יודע שלא משנה מה, יהיה הסתברות מסוימת לאקווייר. אקווייר זה בעצם רכישה של האנשים והיכולות, בדיוק. על ידי חברות גדולות, כי אין הרבה טלנט. אז בוא נגיד, היסטורית, אם אתה מסתכל על חברות, בניגוד נגיד לחברות תוכנה, שזה הרבה פעמים אפס או יצא משהו, בחברות חומרה זה כמעט ולא אפס. תמיד כאילו יהיה לך איזשהו אקווייר, יש איזו דוגמה לפני שנה ומשהו, שמייקרוסופט רכשה חברה ב-$300 מיליון, או סופטבנק רכשה גם חברה דומה ב-$300 מיליון, זה כאילו איזשהו סף לאקווייר, זה יכול להיות דיפולט. נגיד שאני באתי לגייס כספים ביום הראשון, אמרו לי, אלעד, אוקיי, מעניין, יש לך חברה, יש לך...
באיזה שלב ועשית את הגיוס הראשון, ממש בהתחלה, או ש...
בהתחלה קצת מימנתי את הפעילות בעצמי, כמה חודשים, ואז התחלתי באמת לדבר עם משקיעים, וחלק מהשיחות שלי עם משקיעים זה כזה, אוקיי, אתה יזם יחיד, אינטל תשלם לך $100 מיליון, כי זה מה שאינטל ידע זה, ויהיה לך הרבה כסף, ואנחנו צריכים להראות... בתור איזשהו סיד פאנד, שאנחנו עושים 60% IRR, אני צריך לעשות את המכפל 10 שלי, אז כאילו, אין לי מה להשקיע, וזה סוג של ריסק, שאני הסתכלתי על הדבר הזה בתור, כאילו, אתם
לא... זה ניתוח לא נכון.
אתם לא מבינים, כאילו, מה, לאן אני הולך, ומה אני רוצה לעשות. וכמו שאמרתי בהתחלה, זה מה שאני רוצה לבנות. וזה היה באמת ביום ראשון, ואני חושב שכאילו כל חברה אתה צריך לעשות אותה ולדעת, כן? בכל נקודת זמן מישהו ירכוש אותך, אם לא עמדת במטרות שלך, כנראה שאתה תמחר בפחות משווי שהייתי יכול לעשות, אם עמדת במטרות שלך, אז האם יהיה מישהו שיסכים לשלם לך פרימיום, כן? כי אתה לא תמכור בשווי שאתה יכול לגייס פרייבט פאנד, כן? אתה רוצה יותר מזה. רוב הסיכויים שבהתחלה לא, כאילו, למה אני אעשה את זה בעצמי, אני, כאילו, אנחנו אינטל הגדולים, אנחנו נעשה את זה בעצמנו, ומתי שתגיע לנקודה שבו אם ירצו לעשות את זה, אתה כבר חברה בפני עצמך, ואז אתה יכול להחליט האם הייחוד הזה, המרג'ר הזה, הוא טוב לביזנס או לא. זה כאילו...
אגב, גיוסים, איך אתה נתקלת במיוחד בגיוסים הראשונים, נניח, בחשיבות של הקניין הרוחני למשקיעים שלך?
חד משמעי. רוב המשקיעים לא מבינים, רוב המשקיעים שאני דיברתי איתם, יש את המתוחכמים והם נמצאים על הקאפ טייבל שלנו, הם השקיעו, כן? ויש את ה... לא נקרא להם לא מתוחכמים, אבל הג'נרליסט, והג'נרליסט עצמם לא מבינים, אתה יודע, אתה מספר להם על מה אתה עושה, וגם אל תשכחי שעכשיו אני יודע להסביר את עצמי בצורה יותר רעותה, 7 שנים
אבל
בתור...
אבל הייתה לך פריבילגיה לבחור את המשקיעים? מה? כי אם יש לך פריבילגיה של לבחור את המשקיעים, ואתה אומר, עם המשקיעים האלה, אני יכול להגיע לו יותר רחוק. ואז הם מסתכלים אחרת, גם על החברה ומה היא צריכה לעבור.
היו אלמנטים של בחירה בצורה כזאת או אחרת, לא הרבה, כן? כולם רוצים ש... ואני זורק שם של סקויה, כי זה tier 1 fund, ואם סקויה שמה כסף, אז כולם רוצים לשים כסף אחרי, והם השקיעו בחברה אחרת, אז זה לא היה נקודה. אבל אני חושב שספציפית, אני חוזר לשאלה
כן.
של תמר, בהתחלה היא אומרת, רגע, זה היה לזה חשיבות, המשקיע הראשון שדיברתי איתו, הוא מסתכל עליך, הוא לא מבין את הטכנולוגיה. כן? הוא מבין שיש פה איזה משהו אחר שיכול איזה, הוא מבין את הפוטנציאל של השוק, כי אם אתה אומר, אם אני עושה שבב שהוא מהיר פי 100, אז כל אחד רוצה לקנות אותו בדאטה סנטרים הגדולים, זה שוק של, אז היה $20 מיליארד ב-HPC, היום, AI ו-Machine Learning, היום זה $200 מיליארד, צומח ל-$2 טריליון, אנשים רואים את הוויז'ן הזה, ומה שהוא עשה, הוא אמר, שלח לי את הפטנט שרשמת, הביאו אותו למשרד עורכי דין, כדי שיגידו לו האם זה פטנט חזק או לא חזק.
בדיוק. זאת אומרת שאני מתחברת גם לשאלה, וזה מה שרציתי בהמשך, גם לשאלה של תמר, שבסופו של יום, אם אתה בוחר את המשקיעים הנכונים, שיביאו אותך לחברות בסדרי גודל, הם מיד מבינים את החשיבות של הקניין רוחני, כי השחקנים העיקריים בעולמות האלה, בעיקר באמת של התוכנה, הם חברות ענק, שמבינות ויש להם פורטפוליו ענק של קניין רוחני. זאת אומרת שכן, אם תלוי איזה משקיעים, ואז הם מתחברים לרעיון הגדול, ואז הקניין הרוחני תופס מקום מאוד חשוב, כבר בשלבים מוקדמים.
ואז הדיו דיליג'נס הוא גם מאוד עמוק.
בדיוק.
ככל שהטכנולוגיה עמוקה, מן הסתם הבחינה היא יותר מדוקדקת.
כן, ברור, ברור. אז בכל מקרה, כן, אתה נתקל בזה, ואני חושב שבכל סיבוב השקעה, יש את החלק הראשוני שבו, תכלס מה שמעניין את המשקיע זה הוויז'ן והרודמאפ, כן?
אהה.
קדימה, אוקיי, עוד 5 שנים מה אתה תהיה? עוד 10 שנים האם השבבים האלה יהיו בכל דאטה סנטר או לא? ואחרי שבאמת נחתם הטרם שיט, אז אוקיי, בוא נראה מה באמת קורה פה. בוא נפתח את הקימונות, תציג לנו את הפטנט של נקסט סיליקון ופטנט סטרטג'י. איזה פטנטים קודם כל הם דיפנסיבל, זאת אומרת, איזה פטנטים אפשר להגן עליהם? ואני חושב שכל הפטנטים שלנו הם כרגע הפטנטים של להגן על ה-core innovation, אני לא דואג שאחד מהשחקניות הגדולות או הסטארט-אפים ייכנסו לזה.
אולי אני אציין בשביל המאזינים שבאמת קניין רוחני זה גם כלי הגנתי וגם כלי שיווקי. אבל זה קודם כלי הגנתי שאם פיתחתי משהו, על זה אני רוצה לשמור, שלא ייכנסו עכשיו לבית שלי.
אפרופו,
וזה גם כלי שיווקי כמובן.
אפרופו שיווקי, אני חושב שבאינבסטור דק של הסיבוב של, אני חושב שהסיבוב השני שלנו, הבי ראונד, אז דיברנו על הטכנולוגיה, ואז המעצב הגרפי שלנו, אדם עשה כזה עיגול, כמו העיגול כזה של הרדיוס, עם המספר פטנט כזה שהוא גרנטד כזה, עם איזה כאילו פטנט גרנטד, כדי להראות כאילו כמה זה חזק. כן, לגמרי שיווקי. אם נכנסים אלינו למשרדים, יש איזה שתי מעליות, כן? במעלית אחת יש את האוסף הפרטי שלי של מחשבים ישנים. כן?
גם אצלנו, אגרנו יש כזה, תבוא לראות.
יש לכם TRS?
האמת היא שמי שאחראי על כל העולם הזה זה כפיר, שהוא חי את כל העולם.
תני לי את הטלפון שלו.
כן, כן.
אז זה קיר אחד, כי אני תמיד אומר שצריך ללמוד את ההיסטוריה, בשביל להמציא את העתיד, והקיר השני זה קיר פטנטים. כל הפטנטים שלנו כזה, בתור מסגרות כזה, בצורה מאוד מאוד יפה ככה, מדפיסים אותם.
אז אתה מרים לנו להרבה הנחתות, מההבנה של החשיבות ומההצלחה של החברה.
כן.
זאת אומרת, בסופו של יום, שני הדברים האלה באמת מתחברים יחד.
חד משמעית.
אבל יש לי שאלה חשובה, כי אתה מגדיר את עצמך, לפני שאתה יושב כאן בכובע של מנכ״ל של יוניקורן, אתה מגדיר את עצמך כמתכנת. עכשיו, אנחנו נפגשות עם הרבה מתכנתים ומתכנתות, ובאמת לא יכולה לספור את כמות הפעמים ששמעתי את המיתוס. אין פטנטים בעולם התכנות. אז איך בעצם, מה הנחית את הסימון, או מה עשה אצלך את הסוויץ' הזה, של רגע, בעצם כן יש בעולם הזה קניין רוחני, וכן חשוב להגן עליו?
קודם כל, אי אפשר להגיד שאין פטנטים בתוכנה,
לא,
לנו
לא,
יש
לא,
בוודאי.
אני חושב שאם תכנתים הם עם, אני יכול לדבר על עצמי, כן, כן, החל על הספקטרום האוטיסטי, וכלה, כאילו, הרבה דברים אחרים שקורים שם, והם יודעים הכל, כן, אני נהל את הפורטפוליו שלי של השקעות, אני כאילו יודע הכי טוב, נשים הרבה כסף בביטקוין, כולם שמחים, כן.
אבל זה נכון מה שאתה אומר באמת
מבחינת... כן, כן, לא, אני יודע לעשות רפלקשן לעצמי, כן, אני לא צריך כאילו לעשות למישהו אחר. וחלק מהדברים שהם באים ואומרים, אוקיי, שנייה, נניח שיש לי פטנט, נניח שמישהו עושה משהו בדיוק כמוני, מה אני אעשה, אני אדבע אותו? אני אכנס עכשיו לליטיגיישן של עשרות מיליוני דולרים, ברור שלא. אז למה לי לעשות את זה? הרי בלאו הכי יש, אנחנו דיברנו הרבה על קניין רוחני של פטנטים, אבל קניין רוחני הוא גם open source, כן, קוד פתוח. ודווקא שם הסוויץ' שלי הגיע מקוד פתוח. כן? רגע, למה קוד פתוח הוא חשוב או לא חשוב? איך הוא מגן על הקור IP? קוד פתוח שהוא יותר פרומיסקיוס של copy-paste, או איזה סוג של GPL שהוא קצת יותר סגור ויש לו איזה קונסטרנט כזה או אחר. ומזה נגזרת דרך אגב אסטרטגיה ביזנסית מאוד מאוד מעניינת, שאני מקווה שנוכל ליישם אותה בנקסט סיליקון, כן? כי אם האינוביישן שלנו זה התוכנה שלומדת, אז בעצם האימפלמנטציה, זה שאנחנו עושים צ'יפים, וכל צ'יפ זה 100 מיליון דולר, כן? זה רק החלק של הייצור לספקים, זה 30 מיליון דולר ועוד המון כוח אדם שדואג שה 108 מיליארד טרנזיסטורים האלה, באמת, אחד מהשבבים הכי גדולים פה יעבדו. אז למה לא לפתוח את זה כקניין רוחני פתוח בצורה מסוימת, ולעשות licenses בצורות אחרות, כן? זה גם דברים מאוד מעניינים שקורים.
זה נוגע ממש לקור של הביזנס גם בסוף.
חד משמעי.
אגב, זה גם דיברנו קצת קודם, אני חושבת שהמודעות של נקסט סיליקון משחק כמנכ״ל לקניין רוחני מהרחבות באמת, ואתם לא רק מתעסקים בפטנטים, זאת אומרת, אתם כן גם מאוד מודעים למשל עולמות סימני המסחר והברנדינג, והשבבים יש להם את הברנדינג שלהם, אז אולי תספר לנו קצת על אתגרים בתחום הזה.
כן, אז קודם כל, השם מבריק זה השם של השבב עצמו, ויש לנו גם הנק סיליקון של החברה, הטרדמרק. אני חושב שאחד מהסיפורים היותר משעשיים שיש לי בתור מתכנת, זה שהמצאנו בתוך השבב שלנו, בשבב הראשון, איזה מנוע חומרה כזה, שמקבל הרבה נתונים, וסוגר אותם, מנסה לסגור אותם בצורה של שורות. שברגע ששורה נסגרת, הוא מעביר את זה ליחידה הבאה. וזה פתר לנו הרבה בעיות. ואז רצינו לתת לזה שם, שם מרקטינג כזה, ואז אמרנו, אוקיי, מה זה? זה טטריס, כן? הנה, זה תורים של הטטריס, אז בואו נקרא לזה Q-טטריס. ואז קיבלנו מכתב מטטריס. עכשיו, המשחק של טטריס שכולם מכירים, היום זה נהפך להיות סוג של חברה שהיא מאוד ליטיג'ס של בוא נראה מי משתמש בטטריס בלי לשלם לנו כסף, רואלטיז, ועושים איזה המון כסף.
זה גם מתחילה מדגים את החשיבות של סימן מסחר טוב.
חבל הזמן, ואז אנחנו מדברים שם עם עורכי דין, ואנחנו אומרים לו, תקשיבי, נו, זה כאילו, מה הקשר, כן? זה דווקא מאדיר לכם את הברנד, תנו לנו את זה, ואז אמרנו, אוקיי, לא מתעסקים עם זה, נקרא לזה reservation station, וכאילו
זה אולי זמן טוב להראות, אגב, את הצ'יפ שיש לנו פה על השולחן, אני חושבת שאולי
כן, מוזמנת להרים ולהציג.
להרים ונראה.
אז כמו שאלעד אולי תסביר.
אז השבב שאת מחזיקה, קוראים לו המבריק 2, ה-OEM, יש בעצם איזה 8 ריבועים בצדדים שזה זיכרונות. רק שתביני את הכמות זיכרון שאת מחזיקה כרגע, זה 192 גיגבייט.
וואו.
בוא נגיד, בלפטופים אז היה 4 גיגה בייט, היום מוכרים את זה M16, פה יש 192 גיגה בייט, ולא רק שהוא 192 גיגה בייט, הוא בערך מהיר פי 10 מהזיכרונות שיש, לא, פי 12, מהזיכרון שיש בלפטופ הכי מהיר שאת יכולה לקנות עכשיו.
זה כבר עובד ונמצא במחשבי על.
כן. מה שאת מחזיקה כרגע נמצא כרגע במס פרודקשן, ואנחנו שולחים אותו, המחשב הבא של ממשלת ארצות הברית זה זה.
איפה מייצרים את זה אגב? בישראל?
השבב עצמו אנחנו מייצרים בטייוואן, ב-TSMC. זה בעצם אחד משלוש פאבים שיודעים להגיע ל-5 ננומטר ליטוגרפיה, שזה על פי את השערה.
10-9 מטר.
כן, זה ממש קטן. ממש קטן. ברמה כזאת של להביא מיקרוסקופ אלקטרוני ולראות מה קורה שם, זה כבר קשה. ואת כל ההרכבה עצמה וכל ה-PCB, זה בעצם הלוח שנמצא למטה, והרכיבים שם זה SMT, אנחנו עושים בפתח תקווה, ממש קרוב לפה. בחברה בשם ניסטק.
מדהים.
זה כרגע ממש שמה, בתנור כזה נאפה.
כמה עובדים היום בחברה?
יש לנו היום 350 עובדים. 3/4 בישראל. כאילו, משרדים בירושלים, מן הסתם במרכז בגבעתיים, במתם בחיפה, יש לנו איזה מרכזון נורא קטן בבאר שבע, ושאר ברחבי העולם, בארצות הברית, בסרביה, בגרמניה, בשוויץ, all over.
איך הניהול של החברה הזאת מבחינת הפריסה שלה
איך המבנה הארגוני של החברה נראה?
של לנהל זה
אז קודם כל החברה היא חברה ישראלית, כן, LTD. וחברות, בארצות הברית, האינק נמצאת חברת בת, אני עשיתי את זה לפני שבע שנים היה באמת דילמה, אם לרשום את זה כחברה אמריקאית או לא, אבל אמרתי, רוב הקניין הוא פה בארץ, חברה ישראלית, פה
מצוין.
אין מה להתחכם פה, היום אני יודע שיש יזמים ששואלים האם, איפה להקים את הקורפוריישן, אני חושב שזה הדבר נכון. אז זה פחות או יותר האורדר של החברה, יש לנו את אייל נגר, הקו-פאונדר השני, לא אילן, שהוא מנהל בעצם את כל החומרה והתוכנה. 80% מהאנשים זה engineers. פה אנחנו נקום ונצליח. כן, יש מחירות ויש מרקטינג, ויש לנו מחלקת legal ומחלקת finance in-house, אבל זה היה...
חברת גאווה ישראלית אמיתית, ואנחנו ככה מתקרבים לסיום, אז יש לי שתי שאלות אחרונות. באמת גם כחברה ישראלית שעברה את השנה האחרונה כמו כולנו, זה גם בעצם גרם לאיזה שינוי קטן בשבב הסיפור השביעי באוקטובר, אז אולי תספר לנו קצת על זה גם.
כן, אז אוקיי. בשבבים עוד מלפני 50 שנה, המדיסים עברו להכניס מה שכאילו בצד הפתעה כזאת לתוך השבב, איזשהו לוגו מסוים. זה יכול להיות ציור, נגיד של קטר כזה שאנשים עושים, את השמות שלהם, כן, כמו דוד היה פה, כזה שאנשים רושמים, אז כל מהנדסים כזה תוקפים משהו כזה. ובשבב הראשון באמת רצינו לעשות משהו שהוא מאוד מאוד ישראלי, והרב של הבית כנסת שלי אמר, תשתמש במילה בראשית. בראשית זה המילה הראשונה שהזוהר אומר, זה כל מה שהיה, כל מה שיהיה, שם טוב, מאוד אהבנו את זה, רשמנו בראשית.
יפה.
בשבב השני לא ידענו מה לרשום, פשוט לא ידענו. השבב הראשון זה, מתי אנחנו שלחנו אותו לייצור? ב-2021, ושנתיים אמרנו, אוקיי, מה אנחנו שמים? אז היו כאלה שהלכו עם בראשית נוח זה, או בראשית שמו את זה, כאילו זה לא מרגיש חזק, אנשים ניסו לתת, לא יודע, פסוקים אחרים או דברים אחרים, שום דבר לא רגיש חזק, ואז אמרנו, אוקיי, נתן לנו ברכה, הצלחה, עשה לנו 50 מיליון דולר, השבב הזה, בוא נשאר עם בראשית, למה לשנות? ואז באמת הגיע השביעי באוקטובר, וזה היה דווקא השבוע שהבאנו את כל האנשים מכל העולם, היינו צריכים לחגוג את שש שנים שלנו ביחד. אנחנו אומרים לחגוג, כן? ואמריקאים נחתו כאילו בבוקר, ואני נסעתי לאסוף אותם מהשדה אליי לבית. כן, כן, בשביעי באוקטובר, ביום שבת בבוקר, ב-10 בבוקר הם נחתו.
וואו, איזה טעים.
אני נסעתי להביא אותם אליי, ומהר מאוד הרגענו להם טיסות. ואני חושב שבשמיני באוקטובר, שלחתי אימייל ל-TSMC, לאותה חברה טיוואנית, האמת הם שלחו, יש לנו לקוחות ומשקיעים נהדרים, כל אחד שאל איך אנחנו יכולים לעזור, ואז עניתי להם, אוקיי, יש לי בקשה, אני רוצה בהכי גדול שאפשר, לשים את עם ישראל חי.
מרגש.
והסברתי להם גם מה זה, זה נשן אובי ישראלי, ולמה זה חשוב לנו, ואחרי זה הרבה שיחות מעצבנות, כאילו פוליטי או לא פוליטי, מאוד נזרים בדברים האלה, ולהסביר להם שאם זה לא קורה, אין שבב, וזה עבר את כל הרגולציה, וזה נמצא שם, וזה באמת משהו שאנחנו מאוד גאים בו.
אז עם ישראל חי בכל העולם עכשיו עם ה...
כן, בכל שבב. לדעתי, זה עם ישראל חי הכי קטן שנרשם אי פעם, לא המילה הכי קטנה, אבל כן. אבל הכי חזק.
בדיוק. מדהים, אז אנחנו נסיים בשאלת המיליארד דולר, מה שנקרא, ובאמת למי שרוצה ככה להקים טיוניקורד הבא, מה הצעת הזהב שלך? תן לי איזה הצעה ככה.
או חברה מצליחה.
כן, אבל היזמים הישראלים שואפים רחוק, בואו נזרום איתם רגע.
אז קודם כל, אם מישהו רוצה להקים חברה ורוצה לעשות לא את המיליארד הבא, אלא את הטריליון הבא, אז זה כבר נקודת התחלה טובה, ועם מה שלמדתי הם unstoppable, ואי אפשר לעצור אותם. אני חושב שהדבר המאוד מאוד חשוב שצריך להגיד למשקיעים, זה כל דבר שאתם עושים, תהיו בזון שלכם, תהיו בו 100%, אתם באקזקיושן, עובדים מדלברים, לא מדלברים, quick to hire, quick to fire, אתם כותבים פטנט, פשוט תעשו את זה, כן? אל תחלמו על זה קדימה, אם זה מה שחשוב לביזנס, פשוט תעשו את זה, פשוט תרשמו את זה, וזה הרבה כיף, פשוט הרבה כיף. אם אתה לא נהנה מזה, ספק אם תשרוד.
עצה לחיים בכללי, לדעתי, אגב.
כן.
לא, רק לא לחיים. הרבה תחומים, כן.
לחיים
כן.
זה להקשיב לאשתך. כפי שתעשות כל מה שהיא אומרת.
כן, לא. אני מקווה שבא לי מאזין. יפה, אז אנחנו בסיום כל פרק תמיד נציין שלושה דברים ככה שצריך לקחת בפרק. אז כאן אני חושבת שבהחלט למדנו שמחשבי העלם העתיד שלנו, ואנחנו עוד לא בכלל התחלנו להבין את הפוטנציאל
של חלק מהחיים שלנו,
של הטכנולוגיה הזו. אני חושבת שגם אנשי תוכנה, יש פה תובנה בשבילכם, שלא להקשיב לכל מיתוס בעניין הזה, ובאמת להבין את החשיבות שקניין רוחני, הנה, יש לנו פה דוגמה חיה. ואני חושבת שהתובנה האחרונה של יצאת הזהב שלך, תענו, תענו, כי זה יביא את ההצלחה גם בין היתר. תודה, אלעד.
תודה רבה, אלעד. ועד כאן לפרק הזה. תודה שהייתם איתנו. אנחנו מזמינות אתכן להזין לעוד פרקים של לתפוס את הפטנט, במגוון הפלטפורמות של רדיוס 100FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. אנחנו מעודכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM ושל קבוצת לוצאטו, כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. ושוב, תודה.
תודה גם לצוות באולפן, ותודה לך.
לנו היה מאוד מעניין, כיף.
תודה, תודה שהזמנתם אותי.
מרתק, אלעד, תודה.
לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכ"לית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.